הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק הרביעי מהלכות מתנות עניים. לאחר שבשני הפרקים הקודמים נתבארו דיני הפאה, מבאר הרמב״ם בפרק זה דיני הלקט, הפרט והעוללות. פותח הרמב״ם בהלכה א', איזהו לקט שחייבה התורה להשאירו לעניים, זה הנופל מתוך המגל בשעת הקצירה, או הנופל מתוך ידו כשמקבץ השיבולים ויקצור. דהקצירה נעשית בדרך כלל על ידי מגל, שזוהי סכין מאורכת בתבנית חצי עיגול, שהקוצר אוחז בידו האחת כמה ענפי שיבולים, ומניף את המגל בידו השנייה וקוצר אותן. ובאם נפלו שיבולים שלא אחז אותם בידו, על ידי שחתכה מהמגל, או שנפלו חלק מהשיבולים שאחז בידו לאחר שחתכה מהמגל, הרי זה לקט. והוא שיהיה הנופל שיבולת אחת או שתיים, אבל אם נפלו שלוש שיבולים כאחת, אין זה לקט, והרי שלושתן לבעל השדה. והנופל מאחר המגל, שהשיבולים לא נחתכו מצידו האחת של המגל, אלא קיבלו מכה מצידו האחורי ונפלו, או שנפל מאחר היד, שהוא לא תפס את השיבולת בידו, אלא היא נאחזה באחורי ידו וכך הוא חתכה במגל. הרי בשני האופנים הללו, אפילו אם נפלה רק שיבולת אחת, אינה לקט. משום שנאמר, ולקט קצירך לא תלקט ואין זו דרך קצירה. הלכה ב' היה קוצר ביד בלא מגל, שהוא תלש בידיו, דבר שדרכו להיקצר במגל, הרי נופל מתוך ידו אינו לקט, משום שאין זו דרך הקצירה של אותו אמין, אבל התולש בידו דברים שהרגילות היא שתולשים אותם, ולא קוצרים אותם במגל, הרי הנופל מתחת ידו חל עליו דין לקט, ומכיוון שזוהי הרגילות שלהם, הרי הם בכלל ולקט קצירך לא תלקט. דין נוסף, היה קוצר, או שהיה תולש דבר שדרכו להתלש, ואחר שקצר מלוא זרועו, שבקצירה במגל, לעתים הוא אוחז הרבה ענפי שיבולים בזרועו, או תלש בידו מלוא קומצו, מלוא כף ידו, איכה הוא קוץ, ונפל מידו שיבולת אחת או שתיים על הארץ, הרי זה של בעל הבית, משום שנאמר, לקט קצירך לא תלקט. שדין הלקט חל רק על השיבולים שנפלו מחמת הקציר ולא מחמת דבר אחר. הלכה ג' אם היה קוצר ונשארה שיבולת אחת שלא נקצרה ונקצר כל שסביבותיה, הרי אף שאין אותה שיבולת סמוכה לגמרי לקמה שבצידה. באם היה ראשה של השיבולת מגיע לקמה לתבועה המחוברת לקרקע שבצידה, שאם יכפפו את ראשה הוא יגיע עד לקמה, והיא יכולה להיקצר עם הקמה יחד, שהוא יכול להוחזה בידו עם הקמה, וכך להניף עליהם את המגל יחד. אינה לקט והרי של בעל השדה, שהרי הבעלים יקצור אותה לאחר מכן יחד עם שאר התבועה שנותרה, ואם לאו, שנותה שיבולת שנותרה יכולה להיקצר עם שאר הקמה, הרי זו לקט והרי של העניים. על החדלד היו שתי שיבולות עומדות זו בצד זו, והפנימית, הקרובה יותר לקמה, יכולה להיקצר עם הקמה, והחיצונה, הרחוקה יותר מהקמה, יכולה להיקצר רק עם הפנימית, אבל אינה יכולה להיקצר עם הקמה. הרי הפנימית ניצלת מדין לקט, משום שהיא נקצרת עם הקמה, והיא נחשבת כחלק מהקמה, ומצלת אף את החיצונה מדין לקט, שהרי החיצונה נקצרת עם הפנימית, שהפנימית היא כחלק מהקמה. ואתה מבאר הרמב״ם, בנוגע לכל מה שנתבאר בשתי ההלכות האחרונות, ששיבולת שלא נקצרה והיא נותרה לבדה, חלה לה דין לקט, אלא אם כן היא מחוברת בדרך כלשהי לקמה. ואף על פי שדין הלקט נאמר בשיבולת הנופלת מהמגל בשעת הקצירה, מבאר הרמב״ם שהשיבולת שנותרה מחוברת ולא נקצרה, הרי כנופלת מתוך המגל, ומכיוון שנשמטה מהמגל בשעת הקצירה ולא נקצרה, דינה כמו השיבולת שנפלה על ידי המגל בשעת הקצירה, ואף על פי ששיבולת זו עדיין לא נקצרה. אך למרות שלשיטת הרמב״ם, אף השיבולים המחוברות שנשמטו מהמגל חל עליהם דין הלקט, הרי השיבולים שבקש, דיינו חלקה התחתון של השיבולת שנשאר מחובר לקרקע לאחר הקצירה, הרי אם נמצאו בין הקשים שיבולות קצרות המחוברות לקרקע, אף אם נמצאה שיבולת אחת או שתיים, הרי הן של בעל השדה, שאין אנו חוששים שמא נשמטה השיבולת מיד הקוצר בשעת הקצירה, שאז הרי לקט, אלא אנו תולים שלא קצרה עם כל השאר, מפני הטרחה לקוצרה כאשר היא בתוך הקשים. הלכה A, באים לאחר הקציר עדיין נשארו שיבולי הלקט מפוזרות בשדה, ובעל השדה ערם את השיבולים שקצר להרמות, והרוח פיזרה את העומרים, דיינו את הרמות הקציר של בעל השדה, ומחמת זה נתערב הקציר של בעל השדה עם הלקט שנותר כאמור בשדה, הרי עומדין את השדה כמה לקט היא ראויה לעשות. דיינו כמה שיבולים אמורות ליפול כלקט בכמות של תבועה הצומחת בשדה זו, וכשיעור זה הוא נותן לעניים, ובמקרה זה כלו חכמים שיצטרך לתת לקט רק כפי השיעור בעומדן הדעת, ולא כנסו אותו לתת יותר, כבמקרה שבהלכה הבאה, מפני שעירוב השיבולים הרע באונס על ידי הרוח שלא באשמתו של בעל השדה. וכמה הוא שיעור זה של הלקט שהשדה ראויה לעשות? 4 קבין תבועה לכל בית קור. ממשיך הרמב״ם בהלכה וב, שמה שנתבהר שבעירוב השיבולים הוא צריך לתת כמות כזו של לקט, הוא רק שהעירוב היה באונס כגון על ידי הרוח, אבל לקט שנפל לארץ ועדיין לא לקטו העניים, ובא בעל השדה והקדיש, דיינו עשה הרמה. את הקציר שלו על הארץ, ובכך הוא ערב את תבועתו עם הלקט של העניים, הרי כיצד הוא עושה במקרה זה כדי לתת לעניים את חלקם? הרי הוא מפנה את הגדיש שלו כולו למקום אחר, וכל השיבולים הנמצאות בתחתית הגדיש, הנוגעות בארץ, כולן לעניים, מפני שכל שיבולי הלקט היו על הארץ, ועתה שנתערבו עם השיבולים שלו, הרי מתעורר ספק על כל השיבולים הנוגעות בארץ שאין אנו יודעים איזו מהם שהייתה לקט, וספק מתנות עניים לעניים, שנאמר בתורה בפרשת אמור בנוגע למתנות העניים, ובכללם הלקט ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. ודרשו חכמים מהמילה תעזוב, הנח לפניהם משלך, שבמקום ספק, עליך לתת להם אף מהשיבולים שלך. שואל על כך הרמב״ם בהלכה זין, ולמה אין עומדין אותה את השדה כמה לקט היא ראויה לעשות, וייתן לעניים מה שראויה לעשות לקט, כפי שנתבאר בהלכה A, בנוגע למקרה של רוח שפזרה את העומרים, שהרי אף שספק מתנות עניים לעניים, מכל מקום הרי לא חלה על מתנות העניים קדושה, ואם כן כאשר הוא ייתן להם לקט, שכפי העומדן הוא השיעור של הלקט שהיה מפוזר בארץ לפני שנתערב, הוא יצא בכך מכלל ספק, שהוא ייתן לעניים את כל מה שמגיע להם כפי שיעור הלקט, מבאר הרמב״ם שזהו מפני שעבר והקדיש את השיבולים שלו על הלקט, הרי כנסו חכמים שייתן את כל השיבולים הנוגעות בקרקע אף מהשיבולים שלו. ואפילו אם היה שוגג שלא ידע שנשארו שיבולים של לקט על הקרקע, ואפילו אם היה הלקט של הסעורים והקדיש עליו חיטין, שניתן להבדיל ביניהם ולתת לעניים רק את הסעורים, ואפילו אם קרה לעניים שיבואו לקחת את הלקט ולא באו, ורק לאחר מכן הקדיש עליו את השיבולים שלו, שבמקרה זה הוא עדיין חייב בנתינת הלקט, שרק אם אין עניים כלל שיבואו לקחת את הלקט, אין הוא חייב בלקט, כפי שנתבאר בפרק ראשון בנוגע לכל מתנות העניים. ואפילו אם הקדישו האחרים שלא מדעתו של בעל השדה, שבמקרה זה אין סיבה לקונסו, הרי בכל המקרים הללו כל השיבולים הנוגעות בארץ הרי אין לעניים. דלא פלוג רבנן, שחכמים לא חילקו בין המקרים שבהם נעשה העירוב על ידי אדם, ובכל המקרים הללו אף אם הם נעשו בשוגג או על ידי אחר שלא מדעתו, חייבו לתת את כל הנוגע בארץ לעניים, ורק כאשר הרוח היא זו שפזרה את העומרים. שלא נעשה עירוב בידי אדם כלל, לא כנסו חכמים. הלכה חטא, צריך לרבץ את שדהו, דיינו לזלף עליה מים כדי שלא יעלה האבק, קודם שילקטו העניים את הלקט שבה, וקיים חשש שהלקט עלול להתקלקל ולהרכיב מחמת המים. הרי הדין הוא שאם איזה כושל בעל הבית מכך שלא ירבץ את השדה, מרובה על ההפסד של קלקול הלקט, מותר הוא לרבץ את שדהו. והרדבס כתב שאין הוא צריך לשלם לעניים על הפסדם, אך הראש כתב שצריך הוא לשלם את דמי הלקט לעניי אותה העיר. ובאם ההפסד של הלקט מרובה על הפסדו של בעל הבית ממה שימנע מלרבץ את שדהו, אסור לו לרבץ. ואף כאשר הפסדו של בעל הבית מרובה על הפסד העניים, שמותר לו לרבץ, באם קיבץ בעל הבית את כל הלקט, והניחו על הגדר עד שיבוא העני ויתלנו, כדי שלא יתקלקל, הרי זה מידת חסידות. דיש כאן מעשה של רדיפת חסד מעבר להמחויב. הלכה תת, זרעים הנמצאים בחורי הנמלים, שהנמלים גררו את גרעיני התבועה לתוך החורים שלהם, ואין ידוע אם זה מחלקו של בעל השדה או משל העניים, הרי הדין הוא שאם היו אחורים בתוך הקמה, במקום שבו עומדת התבועה המחוברת לקרקע, הרי הוא של בעל השדה, שיש לתלות שלקחו הנמלים מהתבועה המחוברת לקרקע הסמוכה אליהם, והתבועה המחוברת לקרקע היא כולה של בעל השדה, שהרי אין לעניים מתנה בתוך הקמה, שחיובי הלקט, השכיחה והפאה נוצרים רק בעת הקצירה, וכל התבועה שבקמה המחוברת לקרקע היא של בעל השדה, ואם היו אחורים נמצאים במקום שכבר נקצר, הרי זה הזרעים הנמצאים בתוכם של עניים, משום שיש לחשוש שמא מן הלקט גררו. ואף שרוב היבול הוא של בעל השדה, הרי כמבואר בהלכה וב, אנו למדים ממה שאמרה התורה תעזוב, שספק מתנות עניים לעניים. ואף על פי שנמצא הזרע שבתוך הורי הנמלים שחור, ומראה הוא דומה לתבועה ישנה, אין אנו אומרים הרי זה הנמצא משנה שעברה, והוא שייך לבעל הבית, כיוון שהעניים כבר התייאשו ממנו. אלא אף במקרה זה, מכיוון שאין הדבר ודאי, שהוא מהשנה שעברה, צריך לתיתו לעניים, על פי הכלל שנתבאר שספק הלקט צריך לתיתו לעניים כלקט. הלכה יוד, הדין הוא שמתנות עניים פטורות ממעשרות, ולפיכך שיבולת של לקט הפטורה ממעשרות, שנתערבה בגדיש בערמת התבועה של בעל הבית החייבת במעשרות, ומכיוון שהלקט פטור ממעשר, כאשר הוא נותן לעני שיבולת תמורת הלקט, הוא צריך לתת לו שיבולת שכבר הופרשו עליה מעשרות. אך מן הצד השני יש לבעל השדה בעיה לעשר, שרי כל שיבולת שהוא יפריש למעשר, ייתכן שהיא השיבולת של הלקט, שאי אפשר להפריש אותה כמעשר, משום שלא ניתן להפריש מעשרות מן דבר שהוא עצמו פטור מהמעשר. ולפיכך, הרי זה מפריש מתוך הגדיש שתי שיבולות, ואומר על אחת מהן, אם הלקט היא זו, אם זאת היא שיבולת הלקט שנתערבה בגדיש, הרי לעניים, שאין היא חייבת כלל במעשרות, וניתן לתיתה לכתחילה כפי שהיא לעניים, ואם אינה לקט, הרי המעשרות שחייבת בהן שיבולת זו, קבועים, דיינו מופרשים, בשיבולת השנייה, ושיבולת זו פטורה עתה מן המעשרות, ממה נפשך? ובאם זאת שהייתה הלקט, הרי לכתחילה פטורה מן המעשרות, ובאם לאו, הרי הפריש עליה עתה מעשרות, אלא שיש לחשוש שמה השיבולת השנייה שאותה הוא הפריש למעשרות, היא השיבולת של הלקט, ואז הרי מעשרותיו לא חלו. ולפיכך הוא חוזר ומתנקן גם על שיבולת שנייה, דיינו שהוא לוקח שיבולת שלישית, והוא שוב מתנה על השיבולת הראשונה ואומר שבאם היא לקט, הרי היא פטורה לכתחילה מן המעשרות, ובאם היא איננה לקט, והשיבולת השנייה שהפריש תחילה היא הלקט, ואם כן עדיין לא הופרשו מעשרות מהשיבולת הראשונה, הרי השיבולת השלישית, שהיא השיבולת השנייה שמפריש, תופרש כמעשר על השיבולת הראשונה, ומכיוון שרק שיבולת אחת התערבה בגדיש, הרי אחת מהשיבולים שהפריש כמעשר על הראשונה, השנייה או השלישית, חלה כמעשר, ולאחר מכן נותן אחת מהן לעני, מבארים המפרשים שהכוונה לשיבולת הראשונה, שעתה היא בוודאי פטורה מן המעשרות וניתן לתיתה לעני כלקט, ואחרת תהיה מעשר, שכל אחת מהשתיים האחרות יהיו מעשר מספק. הלכה י' לא יזכור אדם את הפועל ויתנה עמו כחלק מהשכר, שעבודתו היא על מנת שילקט בנו העני של הפועל אחריו, שרק הוא ייקח את הלקט ובעל השדה ימנע משאר העניים מללקט. שמסתבר שמשום תנאי זה, בעל הבית מפחית מסחרו של הפועל, ויוצא שבעל השדה פורע את חובו לפועל מממון העניים. אך זהו רק בפועל שיש לו שכר קצוב על עבודתו. אבל האריסין, שעובדים בשדה ומקבלים אחוזים קבועים מהיבול, וכן החכירין, שהם עובדים בשדה וכל היבול שלהם, אלא שמוטל עליהם לתת כמות קבועה של תבועה לבעל השדה, ללא קשר להצלחת היבול. וכן המוכר את קמתו, את תבועתו המחוברת לקרקע, לחברו, לקצור אותה, תמורת סכום שהוא משלם לו עליה, ילקט בנו אחריו. דיינו שמותר לו להתנות מראש שילקט בנו אחריו, ובכל המקרים הללו, שבהם אין הפועל מקבל שכר על עבודתו, אלא הוא מקבל אחוז מהיבול, או את כל היבול תמורת תשלום בצורות שונות, מותר לו אף להתנות שבנו ילקט אחריו, משום שבכל המקרים הללו אין לחשוש שבשל תנאי זה הוא יקבל פחות מהאחוזים שנקבעו לו כבר מראש בשדה, וכך גם כשהוא מקבל את כל היבול תמורת תשלום. מוסיף הרמב״ם ויש לפועל להביא את אשתו ובניו ללקט אחריו, דיינו ללא תנאי שעניים אחרים לא ירשו ללקט עמם, ואפילו אם שכרו בעל הבית, כאשר הוא ייטול חצי מהקציר או שלישו או רביעו בשכרו, שלמרות שנחשב הדבר שלפועל יש חלק בשדה ולפועל עצמו אסור ליטול לקט, מכל מקום אשתו ובניו העניים מותרים בלקט. הלכה י"ב, מי שאינו מניח את העניים, שאינו מאפשר להם ללקט את הלקט מתוך שדהו, או שהוא מניח לעני אחד בלבד לקחת את הלקט. הוא מונע את אחד, שהוא לא מאפשר לעני אחר לקחת, או אף שאינו מונע מעניים אחרים לקחת, אלא שהוא מסייע את אחד מהן על חברו, שעוזר לאחד העניים שיוכל לקחת יותר לקט מחברו, הרי זה בכל האופנים הללו גוזל את העניים. דאף שאינו לוקח את הלקט לעצמו, מכל מקום אין לו שום זכות להתערב באופן חלוקת הלקט בין העניים, שהרי נאמר לעני ולגר תעזוב אותם, שהוא צריך להשאיר את הלקט בשדה, וצריכה להיות אפשרות לכל עני ליטול מהלקט כפי יכולתו, ובכל התערבות של בעל השדה בזה הרי הוא גוזל את העניים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' שהאיסור על בעל השדה הוא לא רק למנוע מהעניים בידיו מלקחת את הלקט, אלא אסור לאדם גם להרביץ, דיינו להושיב ערי וכיוצא בו דבר המפחיד את האנשים בתוך שדהו, כדי שיראו אותו העניים ויברחו. למרות שאין הוא מסלק את העניים בידיו, אלא מושיב את הערי בשדהו והעניים בורחים מעצמם. ואם היו שם בשדה עניים שאינן ראויים ליטול לקט, וכגון שיש להם 200 זוז, שאסור להם ליטול מתנות עניים, הרי אם יכול בעל הבית למחות בידן בדרכי שלום ממחה, שמוטל עליו למחות באנשים אלו, שלא ייטלו את הלקט ויפסידו את העניים, ואם לאו שאינו יכול למנוע באדם אלא על ידי שיריב איתם, מניחן לאנשים אלו לקחת לקט מפני דרכי שלום, כדי לא לגרום למריבה. הלכה י' המפקיר את הלקט עם נפילת רובו, דיינו לאחר שרוב השיבולת נפלה מתחת ידו מהמגל, אינו הפקר, דמאחר שנשר רובו, הרי התורה כבר הכילה עליו דין של לקט, השייך לעניים, ושוב אין לו בו לבעל השדה רשות, דיינו בעלות, והוא לא יכול להפקירו. אך באם יפקירו לפני שנפל רובו, שאז הוא עדיין שייך לו, לא יחול עליו דין הלקט, משום שאיננו בכלל ולקט קצירך לא תלקט. וכל אדם יוכל לזכות בו ולאו דווקא העניים. וכאן מסתיימים דיני הלקט, ובשתי ההלכות הבאות יבאר הרמב״ם על דין הפרט, שזוהי מתנת עניים הנוהגת רק בגפנים. הלכת את וב, ואיזהו פרט, שחייב בעל הבית להשאירו לעניים, זה גרגר אחד של ענבים או שני גרגרים, הנפרטים, דיינו הנפרדים ונופלים מן האשכול בשעת הבצירה, אבל אם נפלו שלושה גרגרים בבת אחת, אינו פרט, ויכול בעל השדה לקחתם לעצמו. הלכת את זין, אין החיוב של הפרט חל, אלא בענבים שנפלו על ידי הבצירה. אבל אם היה בוצר וחרט את האשכול והוסבך בעליו שהאשכול הסתבך בעלים שלו ועל ידי זה נפל הארץ ומכוח נפילתו נפרט ממנו ענב או שניים, אינו פרט. דין נוסף, באם היה בוצר את אשכולות הענבים ומשליך את מה שבצר לארץ על מנת לקחתו בסיום הבצירה, וכאשר משליכים אשכולות לארץ מתנתקים מהם הרבה גרגרים של ענבים ומתערבים עם גרגרי הענבים של הפרט השייכים לעניים, הרי כאשר בסיום בצירתו הוא מפנה את אשכולות הענבים, הרי הדין הוא שאפילו גרגרי ענבים רבים בכמות של חצי אשכול הנמצא שם, הרי הוא פרט. ולפי גרסה אחת ברמב״ם, הרי אף אשכול שלם שנפרט שם הרי הוא פרט. שכפי שנתבהר בנוגע ללקט, ספק מתנות עניים לעניים, והמניח את הכלכלה, דיינו את הסל, תחת הגפן, בשעה שהוא בוצר, כדי שיפול הפרט לתוכו ויקחנו לעצמו, מתוך מחשבה שמכיוון שהגרגירים לא נופלים על הארץ, אלא ישר לתוך הסל שלו, הרי הם שלו, הרי זה גוזל את העניים. כיוון שתכף בנשירת גרגירי הענבים מהאשכולות, עוד ביותם באוויר, כבר זכו בהם העניים, לפיכך כאשר בעל הכרם לוקח אותם לעצמו, הרי הוא גוזל את העניים. וכאן מסתיימים דיני הפרט, ואתה עובר הרמב״ם לדיני העוללות, שזוהי מתנת עניים ייחודית הקיימת רק בגפן. הלכה י"ז, הנה זוהי עוללת שמחויב בעל הגפן לתיתה לעניים, זה אשכול הקטן, שאינו מעובה כאשכולות. דיינו שאין בו הרבה ענבים כפי שיש לרוב האשכולות. שאין לו כתף, שאין ענפיו מתפשטים לצדדים כפי שהכתף מתפשט לרוחב הגוף, וגם אין ענביו נוטפות זו על זו, שאין הענבים שוכבים זה על זה, אלא הם מפוזרות. וכפי שיבאר הרמב״ם את עניין הכתף והנטף בהלכה הבאה, ורק כאשר אין לה אשכול לא כתף ולא נטף, הרי זו עוללת השייכת לעניים. אבל אם יש לה אשכול כתף ואין לה נטף, או שיש לה נטף ואין לה כתף, הרי של בעל הכרם. ואם קיים ספק בנוגע לאשכול זה האם הוא בגדר עוללת, הרי צריך בעל השדה לתיתו לעניים, וכפי שנתבאר בהלכה וב, שלומדים ממה שנאמר בתורה בנוגע למתנות עניים תעזוב, שספק מתנות עניים לעניים. מבאר הרמב״ם בהלכה י"ח, איזוהי כתף, פסיגין המחוברות בשדרה, זו על גבי זו. השדרה היא השריג המרכזי שבאשכול שעליו תלויים הענבים, ואשכול שיש לו כתף הוא כאשר מהשדרה יוצאים פסיגין, דהיינו ענפים קטנים, לרוחב האשכול שגם בהם תלויים הענבים, שענבי האשכול מתפרסים לרוחב ככתפו של האדם. ונטף הם הענבים המחוברות בשדרה ויורדות. דהיינו שבשריג המרכזי של האשכול, גרגירי הענבים צומחים ברצף זה על גבי זה, כטיפות הנוטפות זו על גבי חברתה. ואשכול שאין בו לא כתף ולא נטף, הרי הוא עוללת וצריך לתיתו לעניים. וכדי שהוא ייחשב לעוללת, הוא בתנאי שיהיו כל הענבים שבעוללות נוגעים בפס ידו. דהיינו שיש באשכול מעט ענבים, שאם הוא ישים אותם על כף ידו או על כל משטח ישר, לא תיווצר הרמה של ענבים העומדים זה על גבי זה, אלא כל הענבים יהיו שטוחים על כף היד, שבכך ניכר שהענבים מפוזרים, והרי אשכול זה הוא עוללת. ולמה נקרא שמו של אשכול זה בכתוב עולל? כפי שנאמר בפרשת קדושים וחרמך לא תעולל, מפני שגודלו ביחס לגודלם של שאר האשכולות הוא כיחס של עולל, תינוק, לאיש גדול. בשונה מהלקט או הפרט, שמדובר בשיבולים או בענבים רגילים שנפלו בעת הקציר או הבציר, ובעל הבית צריך להשאירם לעניים, הרי העוללות הם אשכולות מיוחדים שמלכתחילה צריך לתיתם לעניים. ומכאן נובע האמור בהלכה יוטט, שאין בעל הבית חייב לבצור את העוללות ולתנן לעניים, אלא הוא משאיר את האשכולות העוללות על העץ, והן העניים בוצרין אותן לעצמן. ואתה מוסיף הרמב״ם שאין דין העוללות נאמר רק באשכולות דלים, אלא גם אם גדל גרגר של ענב יחידי בפני עצמו, הרי היא עוללת וחייבים לתיתה לעניים. הלכה חפזיין, מי שהיו לו חמש גפנים ובצרם לתוך ביתו, דהיינו שהוא בצרם מעט מעט לצורך ביתו, הרי אם הבצירה היא כדי לאכול אותם כענבים בביתו, הרי מכיוון שמדובר רק בחמש גפנים, ובפשטות מדובר שהם לא בצורה של קרם, והוא בצר אותם מעט מעט לצורך אכילת ענבים בביתו, שאין עיקר גידול הענבים למטרה זו אלא ליין, הרי זו נחשבת לבצירת הרי, ולפיכך הוא פטור ממתנות העניים שהם הפרת והשכחה, ואף מן הרווי, שזוהי מצוות התורה לאכול את הפירות שצמחו בשנה הרביעית משעת נטיית האילן, בקדושה בירושלים כמעשר שני. אך הוא חייב בעוללות, שבנוגע לחיוב העוללות, אין זה משנה שזו הייתה בסירת הרי, שהרי יש קולות שהן בצורה של עוללות, מעצם צורתם מגיעות לעניים בכל צורה שבה ייבצרו. אך אם בצרן כדי לעשות מהם יין, אף אם מביאם לביתו, הרי הוא חייב בכל, אף בפרת, בשכחה וברווי, כיוון שבצירה לצורך עשיית יין נחשבת לבצירה של קבע. אלא אם כן שיער את מקצתן של הענבים ולא בצר אותם, שאז אף אם הוא בצר לצורך עשיית יין, הרי בצירתו נחשבת לבצירת הרי. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.